אנחנו עוד לא נתחיל בענייני יום הזיכרון ביום העצמאות, כיוון שעוד אנחנו... אז אני חשבתי אולי להתחיל ענייני דווקא על מצורה, שבת שהייתה, ענייני צרת, ונצטרך לחבר את זה אולי קצת ליום הזיכרון, ליום העצמאות, ככה ו... צרת, נושא גדול בעולם, הצרת. מי שמכיר בתנ"ך, יש הרבה מצורעים. ועל מה הם באים? כל מיני סיבות. יש כל מיני להגיד לשון הרע, זה סיבה אחת מתוך הסיבות. הוא זיהה המלך, הוא נכנס להקטיר, ואז מצטרח. ועל כמה דברים וכמה דברים אומר המדרש, ולא כולם, אז אולי אפשר לנסות לסביר את כולם בדרך אחת. עכשיו, גם בתוך הצרות, יש לנו צרת הגוף, צרת הבגד וצרת הבית, שהאמת היא שפשט הפסוקים, זה מראה קצת, כמו דברי רשב"י, אתם מכירים מדרש כזה מהבית ספר, הוא חרוט טוב, שאדם קודם כל שמו לו לבית, לא הבנת על הבגד, לא הבנת, בתורה הסדר בדיוק הפוך, נכון? אבל לא כל כך כמו הדרשה הזאת, התורה זה כל... ובאמת, הסיפור של צרת הבית, לכאורה זה, בפשט התורה מי שיקרא, זה רק בזמן הכניסה לארץ. אולי זה רק בגלל המתמוניות האלה שהם מוצאים בקירות. זה פתאום פרשי חדשה, כי תבואו אל ארץ נער, יצחו זאתכם, תתין נגד צרת ארץ ארץ זאתכם, זה כמו איזה... אז כן, הלשון, כי תבואו אל ארץ נען, ונתתין נגד צרת, כלומר זה... זה לא איש, כי יהיה בו, אם יהיה, הקדוש ברוך אומר, יהיה בבתים צרת, כמובן חזל אומרים שבית המנוגל לא היה ולא עתיד להיות, מוזר קצת, נכון? התורה מבטיחה שיהיה, וחזל אומרים שהתורה שקרה, נכון? שאלה יפה שאלתי, לא? התורה אומרת, כי תבואו יהיה נגד צרת, ואומרים בית מנוגל לא היה. אז ובכלל פרשות ארוכות קראנו, זה יום צורה, ושבטח מוזר שזה פרשות שאין להם, לכאורה אין להם מציאות, בטח הצרת הבית, אם נגיד שזה רק בזמן הכניסה לארץ, כמו שרשי מסביר, רשבי שבשורה היא להם, כי תבואו להיות סנן, זה בשורה, שהאמורים התמינו כל מיני מתמוניות, וצריך להרוס את הבתים, ואז מוצאים את המרגליות בתוך הקירות. ואז בעצם זה היה רק, זה היה בעצם הכל בשביל למצוא את המרגליות. אז זה קצת אומר דורשני. אז האמת היא ש... למה יום אין צרת? הרמב"ן והספור שניהם ביחד, מה של לשון דומה? אומרים שאנחנו לא רואים לחמלה האלוקית, תראו, זה לשון יפה. כלומר, אתה לא, לא בכלל, אתה לא ברמה של יאיר לך ירות על איזה חטאים שאתה עושה, אתה... כולך מלוכלך, כאילו. כשאדם הוא נקי וטהור, אז משהו לא בסדר, מהירים לו, אבל לא עלו הדורות למדרגה של החמלה העליונה. זה ביום כבר אין זיכרון הראשונים, אין צרה, עד כדי כך, שאמרו מקצתם שלא היה לעולם, כאילו צרת. הבנתם מה הספורנו אומר? כל כך זה נעלם, עד שאתה אומר, צרת בית מנוגל לא היה ולא עתיד להיות. פעם, ברור שהיה, רק כבר, אתה לא במדרגה, אז באמת בעולם שלך לא היה ולא עתיד להיות צרת. אתה לא בעולם של צרת, כאילו, כל עוד תישאר ברמה הזאת, זה לא שייכת בך צרת. פעם היה, כמו שרב לייצר אומר, בימים ההם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים הזמן הזה. חנוכה ופורים, זה בימים ההם, בזמן הזה, זה עידן שהוא כמו עידן, אנחנו אותו עידן כמו חנוכה ופורים. עוד של ניסים בדרך הטבע, זה עולם דומה לעולם שלנו, היה חרבות, היה... כמו שנכון, הרב צבי יהודה קוק, היה אומר להתחיל מלך לך, והחיידר מתחיל לא מבראשית נוח, אלא מלך לך. הוא אומר, זה פרה-היסטוריה. זה דברים שם כאילו מעידן האבן, עידן ה... זה לא אותו עולם. אז באמת בעולם שלנו כבר צרת היא לא... הוא לא שייכת. באמת, היא רק בארץ ישראל, רק ליהודים, זה עניין רוחני גדול, שלכן אין צרת. אז הזוהר מפורסם מאוד. למה הוא מפורסם? כי זה הזוהר שקוראים בחנוכת הבית. אלה שבחנוכת הבית יש נוהגים לקרוא מתוך כזה תפילה, אז קוראים שם כל מיני משניות, ואת הזוהר שלפנינו. בדרך כלל מריצים שם בכל מקרה, אף אחד לא מרוכז, אבל זה זוהר מאוד נפלא ומאוד יפה, מאוד מפורסם, שהזוהר כותב, זה מעניין, כי רשב"י הוא בעל השיטה, שלמה יש צרעת בבית, בשביל למצוא את המתמוניות בקירות. הזוהר חולק על רשב"י, כן? אומר, ברור שזה לא הטעם היחיד. כי אם הטעם היחיד רק למצוא את האוצרות, מה בעיה? סמן צרת איפה שהאוצר. תחלוץ את האבנים, תמצא את האוצר, זהו, אפשר לחלט את ה... תמשיך כרגיל. למה צריך למטוץ את כל הבית? תאומת עולם לאבנים האלה. אבל הזוהר אומר שם דבר נפלא, שגם מובן למה זה הזוהר שתקנו להגיד בחנוכת הבית. אומר הזוהר, עיקר הנגע זה לא הנגע הגשמי, זה הנגע הרוחני. למה הגוי בונה בית? בונה אותו לעדפה שלו, לתאבות שלו, בית שגוי בנה, יש על הבית רוח תרומה, כי זה נבנה עם כוונה נמוכה. יהודי גדול, לפי זה דווקא לילה צדיקים, צריך נגע צרת בבית, לא יכולים לגור בבית כזה, צריך להרוס את הבית, לבנות אותו מחדש. ואז הקטע המפורסם, שקוראים לחלוקת הבית, וילדה, ולכן, כשהצ'ארי לנבנה בית, אם אדם מתחיל לבנות את הבית שלו, צריך להכריז, אני בונה את הבית הזה, שיבנה כבוד שמיים בבית הזה. כמו שנאמר, הוא פקדת נביך ולא תחטא. פקדת נביך, תפקוד על הנבא. תגיד לנבא, אני גוזר עליך, שיבנה כבוד שמיים, ופעם זו ראיתי באיזה חנכו איזה משהו, והיה שם איזה יהודי גדול, שהכריז שם, אני צווה עליך על הבית, ציווה, כמו דברי הזוהר, ציווה עליו שיהיה בו, פקד על הבית, כמה פקודות יפות. אז עד כאן הדברי הזוהר המפורסמים. אמרנו, צרת, ברור שיש לה הרבה טעמים. כמו שהזוהר אומר, אי אפשר להגיד רק זה הקטן של האוצרות, זה גם צריך איזה משהו חדש, יש צרת הבית, יש שם צרת הגוף, הבגד, יש בזה כנראה כמה עניינים. הטעמים המוכרים יותר של צרת, זה לשון הרע. זה הכי מפורסם, לשון הרע זה יותר מוכר, כי בתורה גם מרים הנביאה, משה רבנו מצטרח, יש אומר, ולא יאמינו לי, גם משה וגם ציפורה, שניהם, שם זה מובהק על לשון הרע. וכל התיקון ללשון הרע קורה על ידי צרת. שמה? שמתי הבית נהיה תמה? הכהן בא, הוא רואה שהבית תמה, אומר להם תפנו את כל הכלים מהבית, ואז אחרי שהוא בנים את הכלים, אז הוא אומר, תמה. ובדיבור של הכהן, או, אפשר להתחיל, כשהכהן אומר תמה, אז יורד את התאומה לבית. איזה דבר מוזר. כלומר, הכהן ראה כבר זה תמה, הוא לא מגלה, הוא לא מספר, עד שהכהן לא יגיד את המילה תמה, לא יורד את התאומה לבית. רואים, אתה דיברת על השונה, זלזלת בכוח הדיבור שלך? תבין מה הכוח של מילה, מילה של הכהן מורידה תאומה לבית. רוצים להסביר לבן אדם מה הכוח של, של מילים. אז מתוך הצרת גם לומדים להעיר את הדיבור. אז הסבר אחד מפורסם, זה לשון הרע יותר מוכר. עוד דבר, על כנראה גאווה כמו זיהו, הוא רוצה גם להקטיב תורת, ויש הכל ענייני כסף. נכון, אדם לא רצה להשאיל, אמרו אין בעיה, עכשיו אתה תוציא את כל הכלים, יראו שאמרת שאין לך חרמש, וואלה, איך חרמש, מוצאים את הבית. עכשיו, אנחנו מוצאים בתנך, את הסוגים. יש לנו לשון הרע, זה מרים ומשה, יש לנו תוזיהו, שזה גאווה, ויש, מיד הראשים על ענייני ממון. יפה, שמה, נכון, יותר נכון גחזי. הצהרת שנאמן שבאלה גחזי, הוא רוצה להביח כמה שקלים, נכון? יפה. ספר ארץ בי, טוב להזכיר אותו, רבי יצחק פרומר, ראש ישיבת חכמי לובלין, נרצח בשואה, אין לו צאצאים, רק הצאצא, הספר שלו. הוא כותב, זה לא רק האוצרות הגשמיים. כשהיית מוצא איזה אוצר בקיר, הוא אומר, רצו לתת לך הכלל. זה בא ללמד על כל הנגעים שבאים בחיים, שבכל נגע, איש הישראלי אמור להוציא ממנו אוצרות. רק זה תמון בתוך הקירות. צריך כל מיני פעמים איסורים ונגעים בשביל להוציא ממנו, כמו שכתוב. עם ישראל משלים השושנה, מה שהשנה הזו אינה מוציאה את ריחה הטוב, אלא אם כן הקוץ דוקר בכך ישראל. כמו שרואים את זה, לצערנו, שפעמים דווקא בזנים שיש פתאום נשפך דם של יהודים, סביב זיכרון הקדושים, שמוסרים את הנפש, פתאום איזו אחדות כזאת לאומית. מה שמור דיבר הרבודת וולנסקי המפורסמי, תמיד אוהבים להכיר אותם הרבה מקומות לפני הצפירה. יש אנשים בצפירה אומרים, נקרא תהילים, למשניות. פתח את לבך בן אדם, פתח את נשמתך, אומר שתי דקות בשנה, שכל המזל פתאום ביחד מזניחים את כל המחלוקות והדברים הפרטיים, ואתה עומד עם חשבונות שלה מחוץ העניין. יש שם קטע מפורסם של הבוידת. אז המזמנים כאלה של, שפתאום דווקא מתוך מה שכתוב, אם אתה רואה בית קברות, אתה שעיר קרובה. שדווקא האדם מצמיח את האדמה מאוד. אז הרי הצפירמה זה לא רק סביב צרת. כל העניינים בסוף, הצרות האדם אמורות לגרום לו לדברים שהוא יתקדם בהם. ועל זה אנחנו נרצה קצת להתמקד בזה, וכמה דברים נפלאים. אז כשעשו את הבתים בגוש קטיף, אז אבא שלי, הוא כידוע יהודי עם עין טובה, מי שמכיר אותו, שתי עיניים ימניות כאלה וטובות, אז הוא הביא שיעור למלמדים, לתלמוד תורה בעצמו, הוא היה מנהל הרבה שנים, הוא הביא שיעור למלמדים, מה אדם צריך לחשוב ביום שעושים לו את הבתים? יש לו בתורה צרת הבית, ואדם תביא תורה נפלאה של הרבי מימוג'יס, הדברי ישראל מימוג'יס, האדמו"ר הראשון של מימוג'יס, תראו זה נפלא. כתוב בפרשת צרעת, כיבי שנקע צרעת, אומר המדרש, זהו שכתוב אך טוב לישראל. הצרעת היא טובה לישראל. לא מובן. אלא פירוש, בירותו ביתו ניתץ ונהרס, עם מידת הדין. אבל סוף מעשה מחשבה תחילה למצומת מוניות, והכל היה רחמים. כמו שדוב, ביתן לך אלוקים מידת, גם מידת אלוקים, מידת הדין, יכול דווקא לתת לך מזה. וכן הוא לעולם, שכל הצרות, הם בסוף, אין דבר רע יורד מלמעלה, זה רוצה לקדם את המציאות. אבל לא תמיד זוכרים לראות את זה. הוא אומר, אז בנזרנו מקדש, זה היה ביתגליה, ראו את זה יותר. ועכשיו זה היה תמון עמוק עמוק בתוך קירות, אבי מאוד. לראות תהליכים קשים, לראות את איך הם נהפכים לטובה, את הטוב שגנוז בהם, זה יותר מסובך. הוא אומר, מי שרוצה לראות בעינה פקירה שהכל בהשגחה ולא מקרה, גם רואה עכשיו את הדברים האלה. אבל צריך מה שהוא אומר, צריך עם עיניים פתוחות. נדמה לאדם הרבה דברים שמידת הדין, באמת הכל רחמים, כמו שגמרא בנידה דורשת, אותך השם כענפת, למשל לשני בני אדם שהלכו לעשות סחורה, נכנס קוץ לאחד מהם, התחיל מגדף ומקלל, לימים אחרי כמה זמן הוא שומע שהספינה של חבר שלו, שהיה בדרך אליה גם, טבע בים, והוא ניצל, התחיל מודה ומשבח. זה לא שכתוב, אותך השם כענפת, ופתאום מודה להשם על, על הצרות שהיו לו. וכן מזדמן אתה בכל יום, ומי שישגיח יראה את זה כל הזמן. אבל אדם היה הורס את ביתו, והיה מוצא את מוניות, הוא אומר, כולם מצאו לו, כולם. זה היה משהו אוטומטי, צרת בבית, אתה יודע שעכשיו עשית אקזיט ואתה נמצא שם אוצר? זה הבנו על כל מי שאל לו צרת בבית ומצא אוצר? הוא אומר לו, לא כולם מצאו. הוא אומר, כמו שחזל אומרים, לעולם, יהיה אדם רגיל לומר, כל דבי, אביד רחמנה לטב אביד. זה כתוב גם שורה לרוך, נמצא כמו שורה לרוך, הלכה למעשה הוא כותב. לעולם יהיה אדם רגיל אדם לומר, כל מה דביד רחמנה לטב אביד. הוא אומר, כשאדם אומר שזה לטובה, שברור לאדם, יש לו ודאות כזאת, אז הוא אומר, לא כולם מוצאו. מי שאמר את זה לטובה, אתם מכירים, רמז, אתם מכירים מישהו שהאפר והאבנים נהפכו לו למרגליות? אנחנו משגם זו, נכון? הרסו את הבית, והבית אחר בסוף נהפך לו ל... נכון, הוא לא, לאלה הרסו את הבית, ולא מוצאו שם כלום. הוא, האפר, נהפך לו לזהב ומטמוניות בסוף, נכון? הם מילאו לו את הטבע, והם הרסו את הבית שלא מוצאו כלום, נכון? זה בדיוק הסיפור. כי הוא אמר גם זו לטובה. כלומר, כשאתה אומר את זה, כשאתה אומר, ודאי זה לטובה, זה מתהפך לטובה. אבל מי שלא מאמין, באמת הבית סתם נהרס לו, ונשאר עם הנגע שלו. אז אתה אמר לו, תקשיבו, הורסים את הבתים, מי שסתם מתבאס, רק מתבאס, וישאר לו בתים הרוסים. מי שיגיד, הכל יש פה תהליך אלוקי, יש פה זה, הוא ימצא גם את המרגליות. אחרי כמה ימים, בא לו מי שאומר לו, איפה המתמוניות שהבטחת לנו? הוא אמר לו, זה המרגלית הכי גדולה בעולם, להעביר את החיים עם עיניים כאלה, זה המתמון הכי גדול. כמו שהבעל הטור מבין שבתנך פעמיים את המילה נראה לי, כנגע נראה לי בבית, ומרחוק השם נראה לי. מקרוב אתה רואה נגע, ולכן עמדו על זה מה שרשי כותב, שהאדם לא אומר לכהן נגע נראה לי בבית, הוא אומר, כן נגע נראה לי בבית. אומר רשי, אפילו תמיד חכם שיודע שהוא נגע, לא יגיד נגע, אל תפסול, תגיד זה נראה כמו נגע. לי נראה פה דבר קשה עכשיו, אבל אל תגיד, כי יש פה מאחורה עוד כמה דברים. ועל זה יש דבר נפלא מאוד, מעשה שהיה ככה, הרב דודקביץ' הגיע פעם, מתחת קבר הארי משמעותי בצפן, יש שם מערה של הבתיים, רבב עמדוב מאבריץ', עליית הארץ, שהוא גם מתאים לו, הוא מומחה להפוך אפר לזהב, כידוע שהוא היה אדמו"ר לב בחוץ לארץ, מופיע בהקדמה לספר, והגיע איזה שדר בחוץ לארץ, וסיפר בעצם על כל זהב, יעלומים, זה לא אפר ואבנים, הוא שמע את זה בהתלהב, ומגיע לפה פורש הכל רגיל, אחרי שעלה לארץ, פורש את השדר, השדר רואה לתקן את העיניים שלך, ואחרי כמה חודשים יסגר באיזה חדר, ואז ראה איך האפר נהיה זהב. אז כתב ספר בתיים. אז הוא דודקביץ' פתח שם, יצא לו בלי פרשת מצורע. אומר רבתיים, לשון המקובלים בספר יצירה, שמצטטים משם, אין למעלה מעונג ואין למטה מנגע. עונג ונגע, אותם אותיות. שני הפכים, עונג ונגע. אדם היה לו נגע בבית, ובסוף מצא מטמוניות, הפך לו הנגע לעונג. אומר רבתיים, מה הבדל בנגע לבין עונג? אותם אותיות. בעונג, עין בתחילת המילה, צד ימין של המילה. בנגע, עין בסוף המילה, צד שמאל של המילה. אומר, עונג ונגע זה שאלה עם איזה עין אתה מסתכל. מי שמסתכל בעין ימנית ועין טובה, הכל זה עונג. מי שמסתכל בעין שמאלית, הכל זה נגע. אתה תשים את העין שלך איפה אתה רוצה, החכם עיניו בראשו. החכם יודע לשים את העין בראש המילה. טוב, אז זה נפל תורה נפלאה מאוד, וחזר להרבה פעמים, שמעתי את זה ממנו. כעבור כמה שנים, אמרתי לעצמי, לפי זה לבלעם, היה לו עין אחת, איזה עין היה לו? ברור, עין שמאלית, עין רעה. אמרתי חייב מי שאומר את זה, פתחתי, פתחתי, ראיתי אור החיים כזה שפורש אומר, ואפשר שהייתה לו עין שמאלית לבילעם, ככה אומר. שלחתי לרב דודקביץ' הודעה, שפורש אור החיים כזה שהיה לו עין שמאלית. לא חוזר אליי. אחרי כמה, איזה שעה הוא מתקשר להם, אלי, אל תשאל, אני מעביר שיעור לבעלי תשובה ברמת גן. תוך כדי השיעור התחלנו לדבר עליי, טוב, התחלתי להגיד את הפתיים הזה, על נגע ועונג. תוך כדי אני מקבל הודעה, אני מסתכל כזה כמו רב מקצועי, אומר להם, גם אור החיים והקדוש אומר את זה. טוב, אז לא יודע על מי רשום המויפת הזה. חלק אחרי 120, נראה של מי. בקיצור, אז הכל תלוי בבין. עכשיו, יש קודש, טוב, כותב את זה בגטו ורשה. וזה הרבה יותר מפחיד. הוא אומר, הוא מביא את הרשי הזה, שהכל לטובה, כל הדברים, זה רק נראה נגע. הוא אומר, אבל עכשיו אנחנו רואים, הקדוש מלכה אותנו. זה לא רק שבגשמיות קשה, הוא אומר, גם ברוחניות, יש גם את המצוות, שמות תורה, אי אפשר כלום. זה גם איסורים של אהבה. יש בזה ביטול תורה, ביטול תפילה, כמו שהגמרא אומרת, שזה לא איסורים של אהבה. הוא אומר, לכן הראו לך את הנגעים בתורה. שנגע מביא תומה. למרות שיש תומה רוחנית, עדיין זה גם לטובה. אל תגידו זה נגע, תגידו זה כמו נגע. אז אפילו רואים את תיקון המילים, אנחנו לא גדולים בזה כל כך במקומותינו, אבל נגיד חבדניקים, נכון, אתם רואים בית רפואה, לא רואים בית חולים. הלך לבית הרפואה, כל מיני יש רבנים שהם מאוד הקפידו על הדיבור שלהם, שמול, סיפר פעם, הוא אמר לרב מרדכי, אמר לו, לתראות הרב, אני הולך. תגיד, אני נוסע, אני הולך, זה לא שם טוב. כאילו, יש כאלה שמאוד הקפידו על, כאלה שמבינים מה הכוח של הדיבור. כותב הזוהר, דבר מפחיד מאוד. כמו שאדם נענש בלשון הרע בצרת, ככה יענש על דיבור טוב שיכל לדבר ולא דיבר. יכולת לשמח מישהו, יכולת לפרגן למישהו, למה לא עשית את זה? כלומר, העיקר זה לא, מה לא להגיד, העיקר זה להשתמש בכוח הדיבור בצורה טובה. על הזוהר הזה כתב בירקת יצחוק, ספר מגרד מגאוני הונגריה. ספר נפלא מאוד, למה? כי יש שם הקדמה לספר, שם חבר כתב. אני לא מרשה למכור את הספר הזה, רק בחינם חלקים אותו, אבל רק למי שמתחייב ללמוד אותו. יש אחד שווה שומרון שיש לו, יש כמה צאצאים שיש להם, הם חלקים, מי שרוצה מתחייב ללמוד בזה. אז אני כמובן באו, הציעו לי, אמרתי, וסיימתי לאבא שלי, אני מביא לך, אתה תלמד, אני לא אקח את הסיכון הזה, אתה יצייר חייב. אז הוא מביא שם דבר נפלא, שאיך המצורע ניתב? מביא שתי ציפורים, מהמעשים היותר מוזרים שבתורה, ציפור אחת שוחטים, הציפור השנייה מטבילים בדם הציפור השפוטה, ושולחים אותה לחירות, ככה מטפטף את דם, קצת נשמע. אז אומר, שתי ציפורים, לחפר על הצפצוף פה, כמו שרשי אומר, לחפר על הדיבור. ציפור אחת שוחטים, זה הדיבור הרע. הצפצוף הלא טוב צריך לשחוט, אבל זה הדיבור הרע, הטוב צריך להרבות. אז ציפור אחת שולחים לחירות, שולחים לחופשי, אבל לפני זה, מטבילים אותה קצת, תזכור מה קרה למי מי שלא דיברה טוב. משה רבנו, יכול לדבר על עם ישראל דברים לא טובים. קבל צרת, אתה רוצה לשלוח את ציפורה? ונוח הוא לא מתפלל בני דורו, גם שולח ציפורים. יפה. אז לשלוח ציפורים זה להרבות בדיבור הטוב. טוב, אז זה הסבר נפלא מאוד. אבל אנחנו נראה פה הסבר מתוק מאוד לכבוד יום הזיכרון ויום העצמאות של הרב זאב קרוב. נקראת אור החיים הקדוש, ושמעתי גם תחילת זמן, שיחה פתיחת זמן, קראנו את אור החיים הקדוש, זה אישי, למדתי ממנו, מאוד יפה. בדרך רמז תימוז הפרשה על גלות ישראל. בטח נמד אמר שבית מנוגל לא היה ולא עתיד להיות. אז למה כל הפרשה הזאת? זה לא על הכיפשוטו שהבית מנוגל, אלא יש בניינים שצריך לשבור, ולבנות בניינים חדשים, תפיסות שצריך לשבור, דברים שבונים אותם בצורה עקומה, וצריך כל ימי עצמאותנו, צריך פעמים לבנות מחדש, כמו שהזוהר אומר, שהבונים יהיו בטהרה, בקדושה, לתת להבית דברים יותר, כוונות יותר עליונות. ודרך רמז תרמוז הפרשה גלות ישראל. כמו שכתוב, שהגויים מבחינת צרעת לישראל. עם ישראל, למה נגלו ממצרים? כתוב שלא בהם עלי לשון הרע. יורדים ממצרים, כתוב, ירד מצרים ינוס על פי הדיבור. הכל, והביא עושה את דימתם ראי לבים, נכון? שם הכל התחיל. התחיל מלשון הרע, וכשהם ביניהם בעלי לשון הרע נגלים, וכשמשה רבנו מסתנקרים עליו, הוא אומר, חן הודע הדבר, הוא אומר, שאני יודע למה הם שעובדים, כי הנה, עובדה שיש פה לשון הרע. והכל הוא סביב הדיבור. חז"ל אומרים, ששנה שלמה הם ידעו, שיוצאים ממצרים, ושאלה אישה, ולא לא סיפרו למצרים, שמרו על הסוד. סוד זה יכולים להיגאל. אבל כשעזם ישראל מחוץ למחנה מושבו, שנאת חינם יוצאים לגלות. שעון הרע יוצאים לגלות. טוב, ומה עושים עכשיו? איך חוזרים? צריך להביא שתי ציפורים. בציבה הכהן לקח להם יותר שתי ציפורים חיות טהורות, הם שני משיחים. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בטח נעסוק בהם קצת. שני הציפורים, שני משיחים הם. משיח בן יוסף בהתחלה, משיח בן דוד, אחר כך. משיח בן יוסף, שנשחט. מוזר מאוד, בגמרא, משהו שנשחט. הספרדים באחר לירושלים כתוב להם לכוון שלא ימות משיח, לא ישחט. מה הכוונה נשחט או לא נשחט? תראו איזה יופי. אז הוא אומר, רמז להריגת משיח בן יוסף. נכון, אבל שוחטים על כלי חס על מים חיים. הוא אומר, אם יש מספיק תורה, אפשר לוותר על אדם. שם מים במקום אדם. הוא אומר, אם מספיק תורה, אז הגאולה, הציונות החילונית, משיח בן יוסף, הצד החומרי, הוא לא יצטרך למות. אם נצטרך למלא את זה בתורה, לא יצטרך להרוס את השלב המשיח בן יוסף, הציוני, החילוני, וניתן אחר כך את המשיח הרוחני. יהיה אפשר? לצד גירעון התורה, מרמז למים חיים, הוא צריך למות, ישרת הציפור האחת. ומוצא דבר, אתה יודע, אם יהיה בהם תורה, לא ימות הצדיק. כמו שכתב הארי, צריך חווה עם התפילה הקבועה להתפלל לצדיק שלא ימות. ואומר את הציפור החיה, משיח בן דוד, ייקר אותה הקדוש ברוך הוא, יצרף עם הזכות האבות, ויצרף נקמת הצדיק שנהרג, תבל אותם דם הציפור השחוטה, ואז תרבו הרחמים על ישראל, ויגאלו. אז הרב זאב קרוב, על פי הרוחה המקדוש הזה, מסביר שזה יום הזיכרון לפני יום העצמאות. הוא אומר, יש כאלה שצריכים למסור את הנפש על הדבר הזה. אלה שיוצאים לחירות, הבני חורים, צריכים להטביל לפני שהם חוגגים יום העצמאות, להטביל את הכנפיים שלהם בדם הציפור השחוטה. נזכר באלה ששילמו מחיר בדרך בשביל החירות שלנו, וזה יפה מאוד. אז בעולי יעקב, אדמור מוסייתים, אדמור ציוני, הוא כותב בעריכות על זה, על הבניינים הרוחניים של האומה. הוא בתחילת הבניין. הוא אומר, שאלה, אומר, הזוהר אומר, שתלוי איך בונים. תלוי למה בונים, מה המטרה, מה רוצים ל... כל הסוגיות שאתם מדענים בהן, מלכות וגאולה, כמה להצטרף לבנייה שהיא לא בצורה מתוקנת, כמה צריך... אבל כולם מבינים שגם אם אתה להצטרף, צריך לרומם את זה. לפעמים צריך לא להרוס ממש. לא שוחטים את מה שאנחנו שוחטים, מה שיהיה בנסף צריך, אבל לפעמים לצאת מתפיסות נמוכות לתפיסות יותר עליונות. בטח ש... מישהו אמר ש... אצלו יום עצמאות, זה, הוא מרגיש שזה ויושני. זאת אומרת, שפעמים ילד הוא תמים כזה, הכל שמח והכל טוב. גדל, הוא קולט שיש גם מורכבויות בתוך העסק. חזון איש, במחירות הראשונות לכנסת שאלו אותו להצבעה, וזה אמר מצווה להציע בשירות. אז זו רק מפלגה אחת. חזית הדתית המאוחדת, זה מות המשיח. אני חושב שבאמת יחסית דתית, זה בין הסימן הכי גדול שזה תהליך רוחני, שזה תהליך של גאולה של משיח. כל המפלגות דתיות על המפלגה אחת ביחד, ואין את זה בהתחלה, תשנת. בקיצור, אמרו מצווה לצביע. אמרו לו, מה מצווה? מצווה? מה המצווה? אמרו לו, מצווה כמו מצה? אמרו לו, מצווה כמו מרור. יש מצווה, יש בוגע, יש גם מורכבויות, יש גם תהליכים איזה מסובכים. והחוכמה היא להיות מאלה שמצפצפים ודיבורים טובים, ולא הנרגזים. יש זמנים שבהם אנחנו מסתכלים גם על החצי הכוס הריקה, ויש זמנים צריך להתעלות לחצי כוס המלאה. אז בואו נכבוד יום הזיכרון שיורד עלינו, בואו נספר לכם סיפור נחמד. למרות שפתאום נראה לעצמי איזה טמבל, אתה לספר סיפורים מפעם, יום הזיכרון שיש כל כך הרבה טריים חדשים וסיפורי גבורה, לא מלפני 100 שנה, מלפני שנה, שנתיים, שלוש, וחברים שלנו, אבל סיפור שהוא ממש ככה, אפשר ללמוד הרבה על הקמת המדינה, לבן דוד של סבא שלי נפל בכפר עציון. בדיוק אני זוכר, היה לנו שבת משפחתית, ששב בוער לי, חדוד שלי, שנפל לפני שנה וחצי, העביר זה. שיחה על על הבן דוד ההוא. אז הוא היה באירופה, דתי, משפחה, חסידי סוכוצ'ו, ושני אחים שלו נהיו קומוניסטים, חילונים, כדרך אותה תקופה, עלו לארץ. הבריטים גירשו אותם מארץ בעוון לקומוניזם. אחד הלך ומת במהפכה הקומוניסטית ברוסיה, אחד מת במלחמת האזרחים בספרד. שניהם על מזבח הקומוניזם, כן? כדרך היהודים שבתקופה הקצרה שהם היו בארץ, אז היה לו סבא רבא שכבר היה בארץ, והוא ביקש מהם להגיש בקשה לבריטים להעלות את ההורים שלהם. כי היה אפשר להשלמת משפחות. התחילו כבר עננים שחורים באירופה. הם אמרו, למה שנגיש בקשה? הם רק מזיקים, האנשים האלה. זה אנשים לא פרודוקטיביים, לא יצרניים. מה שאבא שלה לבוא ללמד פה תורה וזה זה, הוא רק מזיק פה, זה רק מכביד על ה... כן, לא הסכימו לבקש אשרות, מתו ב... כן, מת אבא שלה מת בשואה. אבל מה זה ה... טוב, יהודים, ש... בקיצור, אח שלה ישעיהו, עליו, הוא התמונה הכי מפורסמת של כפר עציון, מי שמכיר, רואים אותם עם חוויות, מתפללים, עם תלית בעמדה, הוא החזן שמצד, הוא נראה חזן, נראה קיצוני, ישעיהו הרליך, ומפורסמות, בקיצור, הוא הגיע לאושוויץ, למשרפות, זונדר קומנדו, מה שנקרא, ששם לא שרדו אנשים הרבה זמן, לא שהגרמנים החליפו אותם, וגם הם השתבשו שם. בקיצור, בין הגרמנים ליהודים היו מפקדי צריפים, כל מיני אויבי המשטר, קומוניסטים, אז המפקד צריף שלו אומר לו, קורא שמות, ישעיהו הרליך, אומר, קראת את אליהו הרליך? הוא אומר לו, זה אחלי. הוא אומר, תקשיב, אח שלך מת, אתה יודע? הוא מת בספרד, בידיים שלי הוא מת. הוא אומר, יום לפני זה הוא הציל אותי בקרב, אני אעזור לך עכשיו. העביר אותו את כל המלחמה באושוויץ, את השואה. הוא עזר לו. הגיע לארץ, פינת מעפילים, קפריסין כמובן. שם איזו תקופה, הגיע לארץ ישראל, וכיר את אשתו שם בקפריסין, ועלו לכפר ציון. זוג צעיר... התחיל המצור על יהוש עציון, הוציאו את כל הנשים והילדים, אבל הייתה אישה צעירה, נשארה בתור לוחמת בכפר עציון. ואז אם היא ספרת, היה, היא חיה, חושב שני, אולי לפני שנה, שנה נפטרה. היא ספרת, עושה אימונים קרבות פנים אל פנים, לפעמים להתארגן לאימות האחרון, וצביקה המדריך צועק, פזצת, כולם נשכבים, רק אני לא נשכבת. הוא אומר לי, למה את לא נשכבת כמו כולם? היא אומרת, אותו הרגע הרסתי לעצמי את החיים. סיפרתי שאני בהיריון, אז זרקו גם אותי לירושלים. שלוש נשים האחרונות יצאו עם הבריטים, סביב הלמדי, היה איזה שערה של בריטים, הבריטים הוציאו, שלוש נשים האחרונות יצאו מכפר ציון. עכשיו, בתקופה ההיא, מאז שהיא יצאה עד לפילת כפר ציון מחר, בערב הקמת המדינה, אז יש קצת מברקים ביניהם. ויש לנו מברקים יפים מאוד, הוא יפה שלוש שנים הייתי באושוויץ, עכשיו אני פה זוכל, בקיצור, כתבים מאוד מאוד חזקים, כמו המכבים אנחנו פה, אבל הדוד שלו אחד, שלח לו מכתב, די, לא היית באושוויץ, היית בקפריסין, אתה בכוונה רוצה למות, כי אתה אומר, קודם סוכנים בכוונה, כאילו לא, תרמת כבר, לא מיצית, כאילו דמיינת אמור לו באושוויץ, צריך עוד פעם את הסבל הזה. כותב לו, טעותי בידך, דוד יקר. כבר כשהייתי בגולה, היה ברור לי, שאת הדרך למולדת ולחירות לא קונים עם האיסורים של הגלות. זה לא קשור. זה איסורים גלות של און. פה יהיה צריך מסירות חדשה, אנחנו מקים בהם, אנחנו זה גלם. טוב, יש... שריכם מסתם שלם יהודים, יש יהודים גדולים כאלה. אני אגיד אולי עוד איזה דבר נחמד על הצרת. שמעתי מערבו של איש קצרין. שבת, במקומך באתי לשיעור. הוא ניסה לתת איזה יסוד פנימי, כי אנחנו רואים שיש צרת על לשון הרע, עוזיהו מקטיר, ואז הוא מקבל צרת, זה לא... צריך להגיד, אתה כנראה פנימי, שהוא כולל את הענפים האלה של הצרת, זאת אומרת, במיטה שיש כל מיני סיבות לצרת. הוא רוצה להגיד, שהעונש המוזר שהוא מחוץ למחנה מושבון, הוא אמר... לשון הרע, אתה נכנס, יוצא מהחיים שלך, ותעסק בחיים של אחרים. טוב, אתה דוד אותך בכלל, אתה גל עם קומו, אתה לא מבין אותו. אתה לא יכול... עוזיהו, אתה מלך, אתה לא יכול להיות כהן. אתה לא יכול להיכנס למקומות שלא שייכים, לא שייכים לך. אז מה קרה? למי שבעצם, הוא יצא למקום שלו, הוא מנסה להגיע למקומות של אחרים, אבל הוא לא מגיע לשם. אתה מלך, אתה לא כהן. אז בסוף הוא מפסיד גם את המלך, נכון? אז הוא, לא, גם, הוא גם לא מלך, בסוף זה הוא יושב בבית החופשית גדול יום אותו, אז גם לא יכול להיות מלך. שתיאור כזה, החפץ חיים, אני מקווה שזה לא ממש כפשוטו. הוא אומר שדיברת על מישהו לשון הרע, מישהו אותי אומר, כל המצוות שלך קומפלוט עבוריות, להוא שדיברת עליו, כאילו, עשה גם מישהו אחר, איבדת את כל העולם, שגם דברים הטובים שלך, כאילו, איבדת אותם. מה זה? כן, אתה גם כל הדעות שלו, החלף, הכל המצוות, הוא כלום לך את הקופה, מקווה שזה רק ככה, לחזק אותנו, זה לא ממש... לא, יש תיאור כזה, אתה מגנה את זה, מביא לו הרימות של מצוות, הוא לא מבין מה, זה כל המצוות האלה, אומרים, לא, איזה מישהו דיבר עליך, זה קיבלת. בקיצור, זה אומר, זה בדד מחוץ למחנה, מושבו. הוא מאבד גם את העולם שלו. עכשיו, ההפטרות שלא קראנו, שבת, נכון, בעצם דילגנו שתי הפטרות, נכון, היה ראש חודש, אז יש הפטרה של תזריע, שמצורה שתי הפטרות, שסמוכות בסבב מלאכים על נאמן, שהוא שר צבא הרם, והצהרת שלו אלישה מרפא אותה, ואחר כך נאמן, הצהרת שלו עוברת לגיחזי, נכון? אחרי שגיחזי לוקח שם דרס. ואז הצהרת ההיא זה ארבעת המצורים פתח שומרון, שלפי חזל זה גיחזי ושלושת בניו. זה המשך של הסיפור, ההוא בעצם. כלשון לתרגום, כאילו צהרת סגירות, הסגירו בו אדם שסגור בעצמו. זאת אומרת, שאדם הוא לא מוכיר את המקום שלו, מה הוא, והוא מנסה להיכנס לגדול יותר מהגובה שלו, אז מלא מדבר לשון הרע על אחרים, ודן אחרים, זה לחנך אותם, מדבר עליהם, מפרסם עליהם. אז הוא דקדק שם יפה בפסוקים, שכתוב שנאמן הוא אדם גדול מאוד, שר גדול. מי מביאה לו את הפתרון, אתם זוכרים? נערה קטנה, כן. הוא גדול נערה קטנה, אומר. טוב, הוא נוסע לנביא, למלך ישראל, למלך ישראל שלך לנביא, הוא מגיע לנביא, בכלל לא יוצא אליו הנביא. שולח לו, הולך לטבול בירדן, בכלל לא יוצא אליו. והוא כועס מאוד, ומה זאת אומרת, חשבתי, יעשה איזה דבר גדול. הוא אומר, יעשה דבר גדול, יניף את ידה, יעשה איזה משהו גדול. כאילו, יעשה איזה משהו, כך אומר לי משהו פשוט, חסר לי נערות גדולים בדמשק. הוא לא עבדה, דבר גדול דיבר הנביא, אל תעשה. הוא תובל, ואז בשר שלו שב, כבשר נער קטון. כן? חזר להיות קטן, אתה לה, תביא את המקום שלך, זה... עכשיו דווקא, כשאדם הוא מצורב ומחוץ למחנה, לפעמים, דוש את זה לשבח, זה נותן לפעמים לאדם, זה שהוא אין לו מה להפסיד, לפעמים להביא בשורה, נכון? הגאולה שלנו היא בשורה שבאה דרך... כשרחל המשוררת כותבת, הזכרנו את זה לפני פסח, כותבת שיר, אנוכי, על סיפור בשומרון, הוא אומר, אנוכי לא אוהב בשורה, אם מפה מצורעים היא תבוא. אני עדיפה להישאר בעיר ברב, ולא לקבל גאולה על ידי המצורע. דווקא המצורים, אין להם מה להפסיד, נכון? אומרים, או שתמות ברב, או שניפול למחנה הרב, אין לנו מה להפסיד, אנחנו גמורים. דווקא לפעמים אמרו ש... כל אדם שלא מה להפסיד, אז הוא שומר על ש... ודווקא שאתה חוזר קטן, אתה אומר, לא יודע, אני בידי הקטן שלו, לפעמים זה נותן יותר בשורת ישועה ככה. הוא דיבר בשלחות של יום העצמאות שלנו, של כל שנה, אבל של... יש לפעמים תוכניות לגאולה ומחשבות והסברים, ופתאום השנה... לא יודע, מה כזה, ציוט קצת מוזרה, כן מלחמה, לא מלחמה, לא... איך יהיו דרכי הגאולה, הרבה פעמים יש... מחשבות, גם הצעת השם היא תקום, 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 של תוכניות אחרות, לא תמיד התוכניות בדיוק כמו שאנחנו מוכנים להפתעות, לא להגדיר כזה שהוא בדיוק את ההגדרות, להיות ככה... מוכנים גם ל... מוכנים לחידושים, שהקדוש ברוך הוא... יביא לנו, זה נראה קצת שהוא רוצה, אולי גם, הוא רצה להגיד כך, שאולי לכן גם מביא את הגאולה הזו דרך פושעים, את הגאולה האחרונה, יש הרבה הסברים, אבל אם שמחה כותב את זה בעריכות, למה דווקא דרך פושעים, להשיג כתרוגים, או הרי מנצן זמר, הבריונים החריבו את המקדש, הבריונים יבנו אותו. דווקא כל הסברים ככה, למה זה צריך לבוא בדרך כזאת, אבל הוא רצה להגיד, אולי ככה, שנצא מהקונספט, מהבניינים, שבאני צריך להרוס מכל הבניינים, גשמיים כאלה של, מה נכון, איך יהיה, מה זה, כאילו. צוות, מותר להיות גם ענה ולמציאות, אגיד, מה, אני לא יודע, לא יודע מה נעבוד, השם הדברים הוא שם. שעדש פה את התוכנית אלוקית, אנוכי אשביר ולא הוליד, אמר השם, קצת הוא, פה אותנו לציון, איך זה יהיה בדיוק, לא יודע, הוא יסיים, אני רואה שיזכה להיות פועלים ממל בדברים הנכונים, אבל בתהליכי הגאולה יכול להיות להם הרבה 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 דרכים, יש כאלה שאוהבים תמיד את עוקמות תאריכים, או כאילו איך זה... ואנחנו אומרים, לא יודע, צריך תמיד להישאר גם, גם להישאר קטון, מחוץ למחנה, לא עם כל ההגדרות שרצו להגיד, מחוץ למחנה מושבו, שמשיח כנראה יהיה אחד, שמחוץ לזה מחנה מסוים, כן? הוא המחנה הוא הדתי, הוא חרדי, לא יודע, זה יכול הפתעות גם, תהיה מוכן להיות מחוץ למחנה, יכול להיות גם יבוא עם איזה חוצניק אחד, לא בדיוק, משהו כזה, למד לבד קצת, הקשור, משהו כזה לא, שאף אחד לא יכול להגיד, אמרנו לכם, תראו, זה המסלול כמו שאנחנו, יש להיות מוכנים להפתעות בגאולה, כולם מרגישים בשנים האחרונות שהמציאות, היא יכולה להשתנות בלי, לא אנחנו פעלנו את כל זה, כן? זה מגיע אלינו, נכפה אלינו הרבה דברים, זה מתגלגל במהירות הבזק, שום דבר לא יפתיע אותך היום, אם עוד שנה אנחנו במלחמות בטורקיה, לא יודע, יכול להיות, אתה יודע מה המציאות, הפוליטיקה, איך פעלת דברים. וגם יכול להיות שהם פתאום עיכובים, ככה לא יודע, 20 שנים, רגילות כאלה. וטוב, צריך, צריך סבלנות. אז זה... עיקר, כמו שאמרנו, לתקן את הדיבור. שככל שמדברים יותר וטוב, יותר מדברים את הדיבורים הטובים, מוצאים אותם הרבה. ממעטים, שוחטים את הציפור הרע שבאנו, שכל הזמן מתעשבים דברים רעים. ולאות האנשים שהם כל הזמן ככה, מרבותינו דורשים לשבח, כמו שדרשו על... נכון, יש מרבותינו דורשים לשבח, ויש דורשים לגנאי. יש מרבותינו לשבח, ויש לגנאי. רבותינו... אנשים דורשים לשבח את המציאות. בטח שהרבנים שחושים דורשים לשבח. יש גם כאלה שדורכים לדרוש לגנאי תמיד. טוב להיות מהירה. שמעתי אתמול איזו בדיחה מפורסמת, שמישהו הגיע לכם 120 לבנית של מעלה, הוא אומר, שמע, פה הכלל הכוחת שמגיע, מה זה דבר טוב? יש להתחדש לו, איזה תורה שלו, משהו מהתורה שלו, יש לך איזה משהו? יש לי משהו. יש לי איזה משהו יופיע על נוח, שם פרשת נוח. הוא אומר, שמע, יפה מאוד, רק תזכור שנוח יושב בקהל. שומע אותך. עכשיו טוב, יש דעת, אתה אומר את זה. אז וככה הרב חלף מה שמצטט על הציונות, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי. אנחנו, כמו שהרב צבי יהודה אמר, זה הסבר של הירושלמי מאוד מפורסם. הירושלמי כותב, אמר, לא זוכר מי, גדול קידוש השם מחילול השם. וכולם שואלים, ברור שקידוש השם. אומר לנו, שרואים שיש בהם גם קידוש השם, גם חילול השם. בצרפת יש דין לדמלכות הדינה. בכל מדינה בעולם יש דין לדמלכותא. בארץ ישראל זה יותר מחלוקת. מה אתה אומר דין לדמלכותא? יש חוקי התורה. דווקא פה זה שכשהקמה מדינה יהודית בלי שם שם, יש איזה גם ממד של חילול השם. אבל הקידוש השם שיש בזה יותר גדול מהחילול השם שיש בזה. זה מה שירושלים רצה להגיד. שמי שקרא בתנך, פשט התנך ברזקאל. חילול השם, הקמה שם ישראל בגלות, קידוש השם. חיללתי את שמי בגויים שמה, באומרה, מה השם אלה רוצה לצאו. אומר, וקידשתי את שמי. למען שמי אני אעשה, אחזיר אתכם, אקפץ אתכם לארץ הזאת. צריך להכניס את זה טוב 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 לראש, תהליך של קידוש השם, השם שאנחנו זוכים להיות חלק בתקופה הגדולה הזאת, זהו, נשחרר אתכם לדרככם, שלום ישראל.